אז מה זו בכלל גמישות מחשבתית?
יש הרבה הגדרות, אני חייב להגיד שאני אוהב את כולם, אולי אחת ההגדרות היותר קצרות זה היכולת לזוז בין מחשבות והתנהגויות. באמת מה שחשוב זה לזוז. כשאנחנו חושבים לאנשים גמישים, הדבר הכי חשוב שאנחנו רואים אצלהם והעיקרי, זה היכולת שלהם פשוט לעבור, לזוז. לא משנה מה תעשה להם, הם פשוט יצליחו לזוז בין כל מיני דברים שהם רוצים לקדם בסיטואציה.
זה כל כך מדליק, כי זה סופר מתקשר לאנשי הקשב שאוהבים לזוז ולהיות דינמיים, ולפעמים יש להם רגשות אשם על זה, ואני סופר מעודדת את זה, אז פרק חשוב מאוד.
אני מזמינה אתכם למסע, לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומנחת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק וכלים שיכולים לעזור. גמישות מחשבתית זו אחת המתנות הגדולות בהפרעת קשב. יש מחקרים שמוכיחים קשר בין הפרעת קשב לגמישות מחשבתית, והאמת, אני לא צריכה מחקרים בשביל זה, אני פשוט רואה את זה כל יום בקליניקה שלי, בקורסים שלי, וזו הסיבה שאני עובדת רק עם אנשי וילדי הקשב. אני פשוט מתה על המוח הייחודי הזה שלהם. וכולם יודעים שתנאי כניסה לעבוד במכון שלי הוא שיש לך או לך הפרעת קשב. בעיניי זה יתרון אדיר בשוק התעסוקה, כשיודעים איך לעבוד עם זה. ולכן אני מאוד שמחה להקליט את הפרק הזה היום, שגם נותן מקום למתנות בהפרעת קשב, וגם ילמד איך להעצים אותן עוד יותר. וכמו שאמרתי קודם לכן, לדעת איך לעבוד עם זה נכון, כדי שהקשיים בהפרעת קשב לא יפריעו. אז כדי להבין את הקשר בין גמישות מחשבתית להפרעת קשב, צריך קודם כל להבין מה זו יצירתיות בעיניי, שגם היא מאפיינת את הפרעת הקשב. אז יצירתיות היא שילוב של השימוש בדמיון או ברעיונות מקוריים ליצירה של משהו. כלומר, יצירתיות היא יכולת מחשבתית שמובילה את האדם להפיק תוצר שהוא מקורי, שהוא בעל ערך, והיא נשענת על גמישות מחשבתית שמאפשרת מצידה חשיבה שהיא רב-מימדית ורב-כיוונית, כך שמעצם ההגדרה מדובר באנשים שמסוגלים לחשוב באופן מפוזר ומגוון שאלו הם אנשי הקשב. הבעיה היחידה שהפרעת קשב מאופיינת גם בדחיינות, וקושי לסיים דברים. כלומר, יש יכולת ליצור רעיונות מעולים, אבל פחות להוציא אותם לפועל, בדרך כלל. ומכאן מגיע המשפט הסנו עליי, פוטנציאל לא ממומש. ומכאן גם מגיע הפרק שלנו, שייתן כלים למימוש. ולצורך כך, הזמנתי אלינו את אור רז, שהוא דוקטורנט בבר אילן וחוקר גמישות מחשבתית בקבלת החלטות. הוא גם מנכ"ל ובעלים של קבוצת לדעת, ומלווה תהליכי התערבות ופיתוח למנהלים. אז שלום אור.
אהלן, מה העניינים?
כיף שהגעת אלינו.
איזה כיף, איזה כיף. אני הקשבתי לך ואני אומר, אני צריך להוסיף עוד איזושהי הגדרה, שכשהייתי קטן, כל שנה באופן עקבי, אמרו עליי, פוטנציאל לא ממומש. זה היה ממש ברמות של, כאילו אמא שלי כבר ידע, היא מגיעה לשפת הורים, ועוד פעם יגידו לה, הוא לא ממצא את הפוטנציאל שלו.
זה אחד המשפטים הסנויים עליי, זה והוא צריך להתאמץ, או הוא עצלן.
הוא לא מסוגל לשבת ולהתרכז.
כן, ואז מה אמורים לעשות עם ההערה הזאת? זה הרי בדיוק הבעיה. זה מאוד מתחבר לנושא שלנו באמת, של מכירים את כל הקשיים בהפרעת קשב, אבל באמת יש שם המון המון יתרונות, כמו הגמישות המחשבתית המדהימה הזאת. אפילו שמעתי שבעולם הסטארט-אפ קוראים להפרעת קשב כוח העל של הסטארט-אפיסטים, בגלל העניין הזה. כן. אז אולי תסביר לנו קצת יותר לעומק מה זו הגמישות המחשבתית הזו.
יש הרבה הגדרות, למשל ממש לורן מילר, שהיא אחת החוקות הכי גדולות בעולם, אומרת, the ability to switch between different thoughts and actions, כלומר, באמת היכולת לזוז בין מחשבות והתנהגויות. אני מתייחס לזה בסוף, כמו שאני באמת חושב, זה המילה לזוז. וכשאני חוקר אנשים גמישים, זה לשאול אותם, מה, איך הצלחת? כאילו, אבל הוא אמר לך את זה, איך הגבת ככה? ורגע, כאילו היה לך נורא קשה להתרכז, אבל הצלחת לשלוח את המסמך עד היום בבוקר. יש מלא מלא דוגמאות, ואנשים אומרים לי, תשמע, סוגר לי חלון, אני אמצא חלון אחר. כאילו אנשים גמישים, לא משנה מה תעשה להם, וכמובן זה שריר, ונדבר על זה המון, כי זה משהו צריך לפתח, זה לא בא פתאום, זה לא איזה מין כישרון כזה, זה המון מתודולוגיה והמון עבודה, ואני אכנס לזה לעומק, זה משהו שיכול לעזור לך לזוז בין כל מיני מחשבות, כל טקטיקות. אתה פתאום חושב על סיטואציה שהולכת להיות קשה, קולגה בעבודה, בוס, לקוח, למי שיש לו ילדים והולכים להגיע לשפת הורים ואומרים כאילו עוד פעם האמורות הולכות ליפול עליי כי הילד שלי יש לו פוטנציאל לא ממומש. אפשר לתת מלא מלא דוגמאות. אם נעצור שנייה ונחשוב, אוקיי, יש לי סנריו, אני הולך להביא את מה שאני רוצה, אבל לא בטוח שזה יעבוד. האם אני יכול לחשוב על עוד דרך? ומה מסתבר? שהמון פעמים יש להם שיטות, יש להם טכניקות. ולאט לאט הצלחתי לארוז איזה מין ארגז שניכנס אליו היום, שאתה יכול לעשות כל מיני דברים שפשוט יעזרו לך להיות יותר גמיש.
אולי לפני ארגז הכלים הסופר מסקרן, איזה ממצאים מעניינים, נגיד, יש להם מחקרים על הנושא של גמישות מחשבתית?
רוב המחקרים, לצערי מראים שרוב האנשים מאוד מתקשים להיות גמישים. מאוד מתקשים להיות גמישים. אני אתן למשל אפילו עוד דוגמה שאי אפשר היום לא לדבר על AI, ואני חושב שהרבה מהם כלים של AI יכולים לעזור, כי בסוף זה כלים, זה לא בני אדם, זה מכונה. ושמעתי על חברה שנקראת גונג, שהיא חברה שאפילו יש לה איזה שורשים בישראל, שהיום זה מוצר מאוד חזק לאנשי מחירות, תחזיקי חזק זה מטורף, זה אלמנט של AI שמצטרף לאנשי מחירות, אתה מוכר את המוצר שלך ללקוח, והמערכת לומד אותך, ותוך כדי השיחה, אם זה פרונטלי או טלפוני, היא נותנת לך פידבקים, דבר פחות, דבר יותר, תגיד לו את זה, והיא מסוגלת לנבא, לפי איך שהלקוח מגיב, אם הוא הולך לאבד את זה, והוא הולך לצאת לך מהעסקה. וזה מטורף. עכשיו, למה אני נותן את זה כדוגמה? כי מי שיש לו חשיבה נוקשה, שזה רוב האנשים, יבוא ויגידו, מה אני צריך את המערכת הזאת? אני יודע אם אני טוב, לא טוב, אני מכיר את הכל, אבל מי שיש לו חשיבה גמישה ויגיד, מה, תביאו לי עוד פידבקים, בכיף. אני לא מחפש פה איזה משהו מקורי, דיברתי על יצירתיות מקודם. אני מחפש מישהו שיכול להגיד לי, אולי אני אוכל לו את הראש, ואולי אני מאבד אותו. וחשיבה גמישה, והתחילו לבדוק את זה, קראתי על זה, זה מרתק, ראו שאנשים גמישים קולטים את המערכת יותר טובה, ושורה התחתונה, היקף המחירות עולה. אי אפשר להתווכח על זה.
זה מדהים, ואז עולה לי השאלה, תגיד, למה זה בכלל חשוב לפתח גמישות מחשבתית? ואולי גם למה זה חשוב דווקא בתקופתנו אנו, היום יותר מפעם?
יש מלא הגדרות. יש הגדרות שמדברות על היכולת להיפתח לצורות שונות של חשיבה. לא ניכנס כאן לפוליטיקה, אבל אם בן אדם בדעה ספציפית, כל אחד יבחר את הדעה שלו, אם אתה מרשה לעצמך להיפתח לדעות מנוגדות, אתה קצת עובד על הגמישות שלך. אבל שאלת אותי, למה דווקא עכשיו? אני חושב שאין לנו ברירה. אני חושב שעולם העבודה, למשל, משתנה בטירוף. אפשר לדבר פה על מגמות ולעוף, אבל בוא ניקח את זה לרמה הכי פשוטה. התחלף לך הבוס. בא לכם שיטות עבודה חדשות, הוא הרבה יותר ריכוזי. אתה חייב להסתגל לשינוי, ויש לנו כל היום שינויים, ומי שלא יסתגל לשינוי, פשוט יישאר מאחור, והוא יהיה נורא מתוסכל.
זה כל כך נכון. אולי יש אנשים שיותר מאופיינים עם גמישות מחשבתית, שזה יותר מתאים להם, שיותר אפשר לזהות, ברור לי שזה אנשי הקשב, אבל באופן כללי יש אנשים שהם יותר מאופיינים עם גמישות מחשבתית?
כן, למשל, זה מאוד מתחבר, באנגלית אומרים to tolerate frustration, כלומר אנשים ש... וגם פה אפשר להתווכח על גנטיקה וסביבה, אבל אפשר להגיד ההורים עבדו איתם על זה, אפשר להגיד הוא נולד עם זה. אנשים שיש להם יותר יכולת להתמודד עם תסכולים, יהיו קצת יותר פתוחים לפי המחקר, זה לורן מילר, היא מדהימה, והיא ראתה שזה מאוד מחובר, פשוט העבירה שאלונים, עשתה המון המון פעמים, וראתה שאנשים שיש להם יכולת יותר טובה להתמודד עם תסכול, מדברים עם עצמם, יש להם שיחות פנימיות, יש להם פרופורציות, היכולת שלהם להיות גמישים היא קצת יותר טובה.
זה מעניין וזה גם מאוד מתאים לאנשי הקשב, כי הם צריכים להתמודד עם הרבה יותר תסכולים בחיים שלהם, והם באמת מפתחים איזה מין חוסן כזה לתסכולים. אנחנו אפילו ממש ראינו את זה עכשיו בקורונה, שדווקא אנשים עם הפרעות קשב, סטודנטים בפרט, התמודדו הרבה יותר טוב עם מה שקורה פה, כי הם כבר רגילים להתמודד עם תסכולים. אז הנה עוד יתרון בעניין הזה. ותגיד, מה מייחד אולי אנשים חמישה כזאת, עם חשיבה כזאת גמישה, מול אנשים שיש להם חשיבה יותר מקובעת?
אז אחד ההבדלים הגדולים, ואני אצטט פרופסורית שאני מאוד מאוד אוהב, הלוואי שהייתי מכיר אותה באופן אישי, קוראים לה פרופסור קרול דווק מסטנפורד, היא באמת אחת הגדולות, היא מדברת המון על ההבדל הזה, ואחד הדברים היפים זה כשאתה חווה תסכול שאתה לא מצליח משהו. כשאתה לא מצליח משהו, אז אם יש לך חשיבה נוקשה, אתה ישר אומר, אני לא טוב בזה. אני לא יודע לעשות את זה, אני לא מסוגל, זה לא אני, אין לי את הכישרון לזה. שירלי, את לא מבינה כמה אנשים, לא נעים להגיד, ממציאים סיפורים, אני לא טוב בשיחות קשות, בטח, כי גם אמא שלי לא הייתה טובה, ואבא שלי, והמוצא שלי, ואיפה גדלתי, והם מחפשים כל מיני, הסבא רבא שלי, אפילו מצאתי פעם גבר שאמר, אנחנו דור שלם במשפחה, אנחנו בגנים, אנחנו לא טובים בחיתולים, אני לא, גם אבא שלי לא ידע לחתל, וגם סבא שלי לא ידע לחתל, ועכשיו שאתה נמצא במקום כזה, אתה לא רוצה לנסות. אתה לא במקום בכלל של לבוא ולהגיד, רגע, ניסיתי פעם אחת, לא הצלחתי, שנייה, בוא נחשוב על זה. כשמנסים משהו פעם ראשונה והוא לא עובד, הוא לא עובד כי זה פעם ראשונה. שנייה, רגע, לא ניסיתי 3 פעמים, גם אם ניסיתי 4 ו-5 פעמים, ניסיתי באותה דרך וזה לא עבד, אז אין טעם לנסות עוד פעם, בוא ננסה שיטה אחרת. זה קצת מצחיק, זה כמו ילד קטן שמנסה ללכת. כשאתה עושה משהו בפעם ראשונה, פעם השנייה, יש סיכוי שזה לא יעבוד. אבל אנשים גמישים, וזה מה ששאלת, מצד שני של הסקאלה, יגידו לעצמם, טוב, בסדר, אני לא מיומן. זה לא עניין של כישרון. זה עניין של מיומנות. מעניין כמה פעמים אני צריך לעשות את זה כדי להצליח. אני מסתכל עליי, אפרופו פוטנציאל לא ממומש, בקושי עשיתי בגרות. באמת. וכאילו, אם למישהו הייתי אומר פעם, אני אהיה דוקטור, וגם היום בדוקטורט, אני לא מחרטט, קשה לי להושיב את עצמי. אבל כל מיומנות הלמידה שלי, במהלך התואר הראשון והתואר השני, השתנו ברמה של אני לא אותו בן אדם. אני, היכולת שלי לקרוא חומר, לסכם, עיקר ותפל, אני יכול להמשיך פה עוד. אין לי טיפת כישרון, זה מיומנויות. אז אפרופו גמישות ואנשים גמישים, זה יכולת להבין שאם יש לך כישרון, איזה כיף לך. אם יש לך כישרון למשהו, מעולה. אבל אנשים גמישים יגידו לך, it was just a starting point. כלומר, זה בעיקר בהתחלה. אבל הרבה פעמים זה עניין של מיומנות. וזה אחד הדברים הכי חשובים בהבדל בין אנשים נוקשים לאנשים גמישים.
ממש מעניין, אני נזכרתי בכל האנשים שהם מגיעים אליי לקורס ארגון זמן שלי, והם מגיעים ממקום, מה זה מיואש, ניסיתי כבר הכל, אני מקרה עבוד, במיוחד כזה בהתחלה, והנה, בסיום של הקורס, תוך 21 יום, משתנים להם החיים לגמרי, כי פשוט הם לא השתמשו בדרך שמתאימה להם, או בהנחיה שמתאימה להם, כי זה גם קורס שמותאם להפרעות קשב, והנה משהו שהחיים שלמים, 40 שנה, לא הצלחת לעשות, אתה מצליח תוך חודש, אז ממש כדאי באמת לחשוב על הנושא הזה של לא להתעקע במחשבות שמורידות אותנו, ממש לזהות איזה מין, זה גם קרול דוויק באמת מדברת על זה, לזהות את המחשבה הזו שחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה, אופ, לאתר אותה, זה כבר דבר טוב שאתה מאתר אותה, וממש לסתור אותה, ממש אפילו להראות לעצמך כל מיני דוגמאות של איפה כן הצלחת, ולנסות, גם יש איזה מין פחד כזה מכישלון, גם בקורס שלי אני רואה את זה, וואי, לא הצלחת היום לעמוד בלוז, מעולה שלא הצלחת, כי עכשיו תוכל ללמוד למה, מה קרה שם ומה אתה יכול לשנות.
זה חלק מאוד גדול, וגם היכולת שלך להתמודד עם כישלון, כי תחשבי רגע, לפעמים יש איזשהם אירועים נדירים בחיים, שאתה לא מצליח, ובמקרה יש מישהו בסביבה, מישהו במשפחה, קולגה, חברים, שאומר לך, נגיד שירלי, תקשיבי, זה ככה בהתחלה. תשמעי, כאילו, עברתי את זה. עכשיו, מה הבעיה? הרבה פעמים אין לנו את הבן אדם הזה. אם יהיה לנו אותו, משהו בנו, מסתכל על תחושת הכישלון מאוד מאוד אחרת, את פתאום קולט כאילו, אוקיי, גם הוא עבר את זה, אבל הוא ברמה מאוד טובה, אז אוקיי, זה בסדר. אבל הבעיה זה שלא תמיד יש לנו מישהו כזה בסביבה, ואם נייצר איזשהו הרגל שנחפש מישהו כזה, אז כל ההתמודדות שלנו עם תחושת הכישלון תהיה הרבה יותר גמישה. בשורה התחתונה שלי זה שלפעמים, כשנורא קשה, לפתוח את האינטרנט, לחפש, אולי יש חוקר, אולי יש בן אדם שכתב על זה בלוג, פודקאסט, משהו באינסטגרם, סרטון, יש אנשים שעושים עבודה והגיעו לרמה מאוד קיצונית בכל תחום, במיוחד בקשב, בריכוז, בגמישות, ואולי אין להם משהו לתת לי, וזה בעיניי כל כך חשוב, וזה כל כך משנה את כל היכולת שלנו להתמודד עם כישלון.
זה כל כך חשוב מה שאתה אומר עכשיו, כי אנשים הם מאוד חוששים לעזר, לשאול, מבחינתם זה חולשה, ולפעמים אני גם מדברת עם הורים שמסתכלים על זה ככה, למה שאני אעזור לילד? הוא צריך להתחשל, הוא צריך להתמודד, ואני ממש אומרת להם, המחקרים שנעשו על אנשים שהכי מצליחנים בעולם הזה, התכונה מספר אחת שלהם, זה דווקא שהם יודעים לעזר, זאת אומרת, זאת לא חולשה, אלא להפך, זה חוזקה, ומה שאתה מתאר זה בדיוק זה, לא להישאר לבד במקום הזה, אלא לחפש מי יכול לעזור לך, מי יכול לדבר איתך, זה גם קצת הזכיר לי את המשפט של כל בן אדם צריך מישהו אחד שיאמין בו, זאת אומרת, ממש לא להישאר שם לבד, ליצור קשרים הזה, זה נראה לי גם מאוד חשוב.
זה סופר חשוב, אני אתן אפילו עוד דוגמה. קורה לפעמים שאנשים מגיעים למיצוי בתפקיד בעבודה, וזה באמת, קחו איזה ארגון שאתם רוצים. והרבה פעמים אנשים אומרים כאילו, מה אני אעשה? ואני ממצא, קשה להניע את עצמי, אני קם בבוקר, ודי אני מס לי, ואז אתם פוגשים אנשים שכן הצליחו בתוך הארגון לזוז. נגיד, אנחנו עובדים באותו ארגון, ושמעת עליי שאני עברתי תפקיד, ואת רוצה גם לעבור, ואת לא מכירה אותי ברמה האישית, אבל יש בינינו חבר, ואת מרימה לי טלפון הכי פרקטי, הכי תכלס, אור, אלן, מה נשמע? קוראים לי שירלי, הגעתי אליך דרך, נגיד, אורן, פשוט סיפר לי שעברת לאחרונה תפקיד, ואני ממש חושבת לעשות את זה, רציתי לשאול אם אני יכולה להסמין אותך לצהריים, וממש כאילו, אתה יודע, רק לשמוע קצת, מה הסיכוי שאם תפני ככה, פחות או יותר, בישראל, יגידו לך, כן, בכיף, אני טוען מאוד מאוד גדול, זה משהו מאוד בתרבות שלנו, ואת רואה, אנשים לא עושים את זה, זה מין שילוב של אגו, חשש מכישלון, חשש מלהתאפס שאני לא יודע, אבל את רואה שיש אנשים שעושים את זה עוד ועוד ועוד, כי כאילו משהו השתחרר להם, והם כבר לא עושים איזה עניין, ואגב, אם יש לכם חבר כזה, אז תהיו חברים שלו, כי משהו בזה נורא נורא מדבק, והוא מייצר גמישות, כי אתה פתאום מתחיל להבין, זה לא כזה משנה. בוא, תלמד, תזוז, תלך, תפתח, תראה מה הם עושים, תנסה לנסות, זה עובד טוב.
מדהים, הנה כבר כלי פרקטי מעולה, ואתה יודע מה, אולי בוא באמת נזרום לעוד ממש כלים כאלו שאנחנו יכולים ליישם ולפתח את הגמישות המחשבתית שלנו.
אז באמת אחד הכלים זה היכולת לזוז בין טקטיקות שונות. אנשים גמישים עושים הכנה הרבה יותר מעמיקה לסיטואציות. ונגענו מזה מקודם, ועכשיו בוא נעמיק. אם יש לכם סיטואציה שאתם יודעים מראש, אם אתם לא יודעים, אתם לא יודעים. ואם זה בן אדם שלא פגשתם, אז אולי לא פגשתם. למרות שגם פה אפשר לאסוף מודיעין על בן אדם. אבל אם זה, באמת, ברמה הכי פשוטה, אתם לוקחים את הילד, אם יש לכם ילדים קטנים, ואתם רוצים לעשות פליי דייט עם ילד אחר, ואתם יודעים שקלטתם שההורה יהיה קצת מביך, ויהיה קצת לא יהיה על מה לדבר. או אתם נכנסים לרעיון עבודה, או יש לכם פגישה עם ממשק עבודה עם בן אדם שלא זורם, אני יכול לתת מלא מלא דוגמאות. סיטואציה שבה אתם יודעים שיהיה לכם קצת מורכב. מה יקרה אם נחשוב שנייה ונגיד, אוקיי, אני לא ארוס את הספונטניות, אבל אני יכול לדבר על זה, אני יכול לדבר על זה, במיוחד אגב, באלמנטים מקצועיים, ששם יש לך אג'נדה, ואתה יודע מה אתה רוצה לקדם. קחו בחשבון שתהיה התנגדות, קחו בחשבון שלא תמיד יזרמו איתכם. מסתבר שאנשים גמישים ובדקו את זה עוד ועוד, וגם עשו על זה הרבה מחקרים, ראו שאנשים גמישים בונים טקטיקות שונות לסיטואציות. ואז היכולת שלך במהלך הסיטואציה לזוז ולהגיד לעצמך הכי פרקטי, טוב זה לא עובד, יאללה בוא נעשה את הדבר השני. עכשיו אפשר לקחת למשל ספורטאים, שספורטאים עושים את זה בקטע מטורף. הם יודעים טוב מאוד שלפעמים המהלך המשחק, זה יכול להיות מכדורסל, כדורגל, טניס, שחייה, לא עובד לי כמו שאני רוצה, אז נפעיל שיטה אחרת. זה יכול להיות מוזיקאים שפתאום נקרא לך מיתר. יש מלא מלא דוגמאות. אנשים גמישים, אחד הדברים היפים שרואים אצלם, זה יכול להיות שהם לזוז בין טקטיקות שונות. ואם אני חוזר להפרעת קשב או הפרעת ריכוז, מה קורה שאתה יושב? ולא בא לך. אתה לא מסוגל להתרכז. פתאום, יאללה, עוד קפה. פתאום, בוא נרים טלפון לחבר. פתאום אפשר לחשוב פה על הכל. איזה עוד טקטיקה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד שבתואר הראשון שלי, במיוחד בשנה הראשונה למדתי פסיכולוגיה, לא הייתי מסוגל לשבת, ופסיכולוגיה צריך ללמוד המון 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 חומר, ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, מה יקרה אם אולי אני אלמד פחות, אבל אני אעמיק, ואני אקח עיפרון ואני אכתוב על הספר שאלות. וגיליתי שזה עובד לי, אבל זה לא עובד בכל המקצועות. ואז הייתה לי סיטואציה שאמרתי, אני לא מסוגל, לא מסוגל, אני צריך ללמוד בעל פה. ואז אני זוכר איזה יום אחד שקניתי טלפון מגניב, וראיתי שיש בו רמקול. אז אמרתי, יש לי כל מיני נסיעות לעשות, כי אני גם עבדתי, בוא פשוט נקריא לעצמי בכל רם, אני לבד, את הטקסט, ואז שאני בנסיעה נקשיב לעצמי. ואמרתי, וואי, זה ממש עוזר. כלומר, בסוף, אם אתה מצליח לפתח, לחשוב על איזה עוד דברים יכולים לעזור לי, ולזוז בין טקטיקות, כי משהו אחד לא עובד, בוא נחשוב מה עוד עובד, ואגב, דיברנו על זה מקודם, לחפש סטודנטים אחרים, אנשים אחרים, מה עובד להם, זה שיא הגמישות.
אני חייבת לציין שגם אנשי הקשב, בגלל שיש להם המון מחשבות, לטובה ולרעה, מה שנקרא, לפעמים המחשבות האלה מציפות ומציקות, ואפילו יכולות לגרום לחרדה לפעמים, כשהם בלופים, אבל דווקא הנושא הזה שהם חושבים הרבה, ומדמיינים הרבה מה יקרה, וזה יכול באמת לעזור להם כאן, כי הם באמת יכולים לדמיין כל מיני סנריואים, ולחשוב מה הם יעשו שם, ואז גם ליישם את זה בפועל, וגם הרעיונות שלהם הם באמת מאוד יצירתיים, מאוד שונים. תמיד שאני מעבירה את הקורס ארגון זמן, הם פתאום באים אליי, טוב, עשיתי ככה וככה, אבל אתה יודע, אני כבר יותר מעשור מעבירה את הקורס, ווואו, על זה לא שמעתי, והם שואלים אותי, וזה בסדר? אני אומרת, זה עובד לך, אז ברור שזה בסדר, להפך, כאילו ממש צריך לעוף על כל מיני רעיונות שונים, ולנסות אותם, וגם אם זה לא עובד, אז טוב שניסינו, ומנסים משהו אחר באמת, כמו שאמרת.
זה הגיע משיטה שנקראת פריז, היא מדברת על גמישות מחשבתית בתהליכי עבודה. והיופי בגישה הזאת, זה יכול להיות לקחת תהליך, אפילו ברמה של טקס בוקר, כאילו ברמה של להתגלח, לצחצח שיניים, הכל, במיוחד מי שיש לו ילדים, לקחת תהליך, לכתוב אותו, ולראות מה לא עובד לי, ואולי לשחק עם המשתנים, עם הקומפוננטס. ואחת הדוגמאות הכי יפות שאני נורא נורא גאה בה, זה... יש לי שלושה בנים, והבן האמצעי שלי, בהתנגדות תמיד, הוא היום הוא בן 4, קוראים לו תום, והוא שונא לצחצח שיניים. ואני לא מגזים לכל מי שעורה כאן ושומע אותנו, כמה פעמים זה הרס לנו את כל הבוקר לכל המשפחה. אתה מתוסכל, אתה בלחץ, אני צריך להספיק לעבודה, כל אחד יכול לדמיין, כעסים, הרמת קול, לא כיף. עד שיום אחד אמרתי לעצמי, מה יקרה אם אני אקח דף? אני פשוט אכתוב את כל הסדר שכל הדברים אני עושה. כאילו, אני בא, אני צריך מתיחות, קצת כואב לי בגב בבוקר, אחר כך פה אני לוקח, סנדוויצ'ים, הכל מכין. ואז אמרתי, מה יקרה אם ניקח את הרגע הזה שאני בא לצחצח לו שיניים, שלשמחתי יש משחה בטעם טוט שלא צריך לשטוף לילדים, שזה מה זה תענוג, וניקח אותה ונשאל את עצמי, איפה בכל התהליך הזה הוא לא מתנגד? הוא לא מתנגד שהוא באוטו עם חגורה עליו, הוא שומע את המוזיקה שהוא אוהב. ואמרתי, נכון, זה מאוד גמיש, יש מצב שאשתי לא תסכים איתי, מה יקרה אם אני אקח את המברש שיניים, את המשחת שיניים, ואני צריך צריך לו באוטו. וכשבאתי לאשתי אמרה לי, מה אתה רציני, מה אתה תסתובב מברשת שיניים, משחת שיניים, אחר כך כל היום באוטו, אמרתי לה, קודם כל זה זמני, חוץ מזה, מה זה משנה? לכלי הזה אגב באנגלית נקרא division, חלוקה, אתה מחלק את המשתנים בסדר שונה בתהליך, כלומר, האם אני יכול לקחת אלמנט מסוים ממקום מסוים בתהליך, ופשוט להעביר אותו לרגע אחר. להקפיץ אותו לחצי שעה אחרי, רבע שעה אחרי. זה לא יאמן מה זה עשה. זה הוריד את כל ההתנגדות. פתאום שקט, פתאום כיף. ואגב, זה היה איזה כמעט שבועיים שלושה, וכאילו משהו בו השתחרר. השורה התחתונה שלי זה שלפעמים, אם אתם רואים שמשהו לא עובד, הדבר הכי טוב בלהיות גמיש זה להסתכל שנייה על כל התהליך, וזה כל התהליך של איך אני מתכונן להתחיל ללמוד למבחן. איך אני מתכונן להתחיל לעבוד על מסמך בעבודה שאין לי כוח לשבת עליו. איך אני, יש מלא מלא תהליכים. ככל שנחשוב על זה, יש שם מלא מלא חלקים. אני יושב, אני מכין קפה, אני שם, הטלפון פה, הכל, יש פה ממש שלבים, ולראות, אולי אני יכול לשחק באופן גמיש עם המרכיבים בתהליך, כדי אולי לצלוח את זה יותר טוב.
מדליק לגמרי, אני קוראת לזה יום בחיי, כי פעם הייתה תוכנית כזו שנקרא יום בחיי, והיו פשוט עוקבים אחרי איזשהו מפורסם, ומצלמים את כל מה שהוא עושה, אז גם ממש בקורסים שלי אני אומרת לאנשים, אם אתם מרגישים תקועים עם איזה משהו, פשוט תכתבו מה אתם עושים, נגיד או באותו יום, או עם איזושהי פעולה שאתם תמיד נתקעים איתה, ואז תעברו על מה שכתבתם, ובאמת תראו מה קורה שם, או מה אתם יכולים לשנות, אז אני... ממש ממש מתחברת לזה.
וגם אני אתעלה על אילנים גבוהים, החברות הכי גדולות בעולם משתמשות בטכניקות האלה. מי ששמע על חנויות אמזון גו בארצות הברית, שאני נורא בסגרנות, מתי זה יגיע לארץ? זה יגיע לארץ. שיש חנויות, שאתה נכנס, ואין קופאית. אין קופאית, וזה מתחיל לתפוס תאוצה בארצות הברית בטירוף. אתה נכנס, הם לא טיפשים, יש אפליקציה, הם יודעים שנכנסת, הם יודעים שאתה מרים מוצר ספציפי, אתה שם בסלסלה, יש שם מצלמות, אבל מה הם עשו? לקחו את כל המרכיב ואמרו, מה יקרה אם ניקח את המרכיב של הקופאית ונוציא אותו? זה נקרא subtraction, החזרה. יש ממש כלים שמייצרים גמישות, שאם לוקחים תהליכים ומשחקים המרכיבים, אתה מקבל דברים מטורפים. מי חשב שאני אוכל לשלם מבלי להוציא את הכרטיס אשראי? אם חברות ענק יכולות לעשות את זה, כל אחד יכול לעשות את זה ברמה האישית שלו.
יש לך עוד כלים שיכולים לעזור לנו?
עוד כלי, הוא נקרא באנגלית self-study, אני לא כך אוהב את התרגום שלו, ותכס זה לא משנה, חקירה עצמית, ניסוי עצמי, זה לא באמת משנה. כשבדקו את זה עוד ועוד, מה מייחד אנשים גמישים, ראו שבאנגלית set an experiment, הם עושים ניסוי עם עצמם. זה אומר שאם למשל הם לא מצליחים לעשות משהו, הם לא נכנסים למקום הנוקשה של אוף, אני לא יודע איך עושים את זה, הם לא נכנסים לשחור או לבן. אני יכול, אני לא יכול, אני טוב, אני לא טוב, אין לי כישרון, יש לי כישרון. הם אומרים לעצמם, בוא ננסה. בוא נחליט נגיד, אגב במחקר זה נורא יפה, ראו שצריך לפחות ארבעה אלמנטים כדי שזה יקרה, כלומר ארבעה ימים, ארבע פעמים, כלומר לפחות לעשות ניסוי על ארבע פעמים ויותר, אם זה אפשרי. בוא ניתן עוד שנייה דוגמה שזה יהיה ממש פרקטי, ואמרו, מה יקרה אם למשל אני אעשה את זה משהו חדש, ארבע פעמים, יצליח, לא יצליח, בטוח שבמהלך הניסוי אני אלמד מה יותר עובד לי, אגב, ככל שאתה נכנס לזה, אתה מאוד מאוד בבהירות מחשבתית, אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה לעשות, אבל אתה מאוד פתוח לנסות, סוג של פיילוט כזה. אני אתן דוגמה הכי פשוטה, אני מתמודד היום עם הרצון שלי לאכול יותר בריא בערב, כי אני אוהב לאכול, והרבה פעמים אני אומר לעצמי, אם רק הייתי מסוגל לחתוך סלט, וזה קשה, והמון פעמים אני מוותר, אני אומר כאילו, אני לא אספיק עם הילדים, ואני ממש משוכנע שאני לא אצליח, סוג של תחושת כישלון, וזה חשוב לי, כי כשאני כן מצליח לחתוך סלט, אני קם בבוקר למחרת עם בטן פחות כואבת, יותר כיף לי, ואז אמרתי לעצמי, בוא נראה מה אני צריך לעשות, כדי להגדיל את הסיכוי שאני אחתוך סלט. ועשיתי ניסויים. גיליתי למשל שאם אשתי נמצאת בבית לפניי, אני רק מבקש ממנה, תוכל לקחת רק את הרקות במקרר ולשים אותם בחוץ? וניסיתי את זה כמה פעמים וראיתי שזה עובד. שמתי לב שאם אני עושה את אותו סלט כמה ימים, זה משעמם אותי. ואז זה דווקא לא. ואז גיליתי, בוא ניקח ונוסיף זיתים. כלומר, בסוף, אם אנחנו אומרים, בוא נבדוק, בוא נחקור, אני אומר, תיקחו את המילה לחקור, תוסיפו אותה כל הזמן. העובד בא אליך עם, תגיד, זה יעבוד, זה לא יעבוד, אתה יכול לענות לו, תקשיב, אני יכול להגיד לך מה עובד לי, אבל זה לא משנה, בוא נחליט שאנחנו עכשיו שבוע שלהם חוקרים את זה. עצם זה שנתחיל להתרגל, לעשות את זה עוד ועוד ועוד, יש משהו בגמישות שמתחיל להתפתח. קודם כל אתה לא מגיע ל, טוב אני לא יכול, אתה ישר, עוד לא חקרתי את זה, שתיים, אתה כבר מתחיל להיות מיומן במעניין מה אני צריך לעשות כדי לייצר איזשהו רצף, כדי לקבל תוצאות, שאולי אני אצליח להגיע למסקנה שוואלה, זה פתרון שיותר מתאים לי. אז באמת, כלי הזה, שלבוא ולהגיד, בוא ניקח את זה, ארבע פעמים, חמש פעמים, בוא נעשה ניסוי קטן, אני לא חייב בכלל לספר לאף אחד. וזה מפעילות ספורטיבית, ועד תזונה, ועד היכולת להתרכז, ונגיד, דיברנו מקודם על להקליט עצמי מדבר כדי ללמוד חומר. יכול להיות שיש פה אנשים שמקשיבים ויגידו לעצמם, זה לא עובד לי. אבל שנייה, תחליט ארבע פעמים, תנסה, אולי תראה שלא עובד לך להקליט ארוך, מתאים לך קטעים קצרים.
כן, להתנסות זה באמת סופר סופר חשוב. לפעמים אני ככה תוהה כמה זמן ניתן לזה ניסיון, מתי להבין שזה לא עובד. יש אז אתה אומר שזה ממש ארבע פעמים, זה היה הכלל.
כן, בדקו את זה יותר גם, צריך להגיד, זה מחקרים, סטטיסטיקות. אמרו, מעבר לארבע פעמים אתה מתחיל לקבל קצת יותר אינדיקציות של מה מתחיל לעבוד, מה מתחיל לא לעבוד. אתה רואה, קצת פחות זה פחות רציני. אגב, עדיף כמה שיותר. אני לא מחדש פה לכולם, יש אנשים שנגיד יודעים שאם הם יבואו הביתה, והם החליפו לבגדים של הבית, עכשיו הסיכוי לעשות פעילות ספורטיבית אחרי העבודה שואף לאפס. אבל לפעמים הם שמים את התיק של הבגדים בתוך האוטו, עכשיו זה לא מתאים לכולם, אבל אם תגיד לעצמך, בוא נראה איזה יום בשבוע הסיכוי שאני אעשה ספורט הוא קצת יותר גדול, אבל אני לא בטוח שזה יעבוד כי יש לי ילדים ומשפחה, בוא נחליט שאני עכשיו חודש, בודק את כל יום רביעי. אז כן, לפחות ארבע פעמים לראות שזה עובד.
יפה מאוד. ואני רוצה רגע להתחבר לדוגמת הסלט. אני בסדנות תזונה שלי ממליצה לאנשים לתכנן מראש את מה שהם רוצים לאכול ואפילו להכין מראש. והרבה פעמים שאני אומרת, אתם רוצים לאכול סלט כל ערב, זה שאיפה של הרבה אנשים שתדע. אז תכינו לעצמכם חמש קופסאות סלט לשבוע הקרוב ושימו במקרר בלי הרוטב. והרבה אנשים, מה, זה יתקלקל, זה לא יצליח, זה יהיה מושי, זה לא יהיה כיף. אני אומרת להם, תנסו, תנסו. אפילו יש לי תמונה כזאת של חמישה סלטים. ואז הם באמת מנסים ורואים שזה עובד. אז העניין פה זה באמת לנסות את הדברים ולבדוק על עצמך, כמו שאמרת. ותגיד, יש איזושהי דרך לפתח גם גמישות מחשבתית אצל ילדים, משהו יותר ספציפי?
כן, וזה גם מתחבר לעוד טכניקה מקסימה שאני מאוד מאוד אוהב, ואני אסביר אותה דרך ילדים. זה יכולת לפרק דברים קשים, אתגרים, דברים שאנחנו לא מצליחים, למיומנויות. לא תמיד ילדים מכירים את המילה מיומנויות, אגב, מבוגרים מכירים, אבל לא מדברים ברמה הזאת, אבל אם נחשוב רגע, וניקח משהו שמאוד מאוד קשה לנו, ונגיד, אני צריך להתמודד עם זה עוד כמה פעמים. בגלל זה אני רגע אעשה את זה מאוד ברור, אירוע חד פעמי פחות מעניין אותי. מה שבעיקר מעניין אותי זה מה קורה אם אני צריך להתמודד עם זה עוד פעם ועוד פעם. נגיד, קולגה קשה בעבודה, מישהו שאני צריך להתמודד איתו ולפגוש אותו פעם בשבוע, פעם ביום. אם אני אצור ואני אגיד, אני פוגש אותו, אני מתעצבן, יוצאים לי תגובות לא נעימות, אני גם לא מצליח לבסט את עצמי, אני לא מצליח להירגע, ואז גם אני גרוע בזה ודיברנו על זה, אני אכנס למין מקום מאוד מאוד נוקשה. אבל אם אני אגיד, מה יקרה אם אני אפרק את זה למיומנויות? כלומר, לאורך זמן, למשל, מיומנות אחת, שהיא מאוד מאוד תעזור לי אם אני אעבוד עליה, היכולת להסתכל על הזמן שאני אמצא עם הקולגה הזה ולהגיד לעצמי, לא נורא, עוד 10 דקות זה נגמר, אני רק אראה אותו מחר. זה יכול מאוד מאוד להרגיע אותי. או מחשבות שעוזרות לי להתמודד, ואני יכול להגיד לעצמי, האם אני יכול לפתח איזושהי מיומנות, שכשאני נמצא איתו בסיטואציה, אני יכול להגיד לעצמי את המחשבות האלה, ואז כמו המחשבה למשל, וואה, אני יודע מאיזה רקע הוא מגיע, אז וואלה, יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד איתו. עכשיו, למה מיומנויות? כי זה לא אורך זמן, זה לא משימה. אבל שאלת אותי על ילדים. אני אתן דוגמה הכי קטנה על הילד שלי, לוטם, מאוד קשה לו עם אופניים, היום הוא כבר רוכב טוב, ולא יכולתי לעזור לו ולהגיד לו, תקשיב, בוא נפרק את זה למיומנויות. אז פשוט עשיתי לו את זה. ואמרתי לו, תראה רגע, רוצה רגע לנתח? ישבתי איתו אחרי שהוא נפל באופניים בחום, באיזה רחוב, ליד הבית שלנו, ואמרתי לו, בוא נראה רגע ונחפש את הדרך הכי טובה, פשוט לעלות על האופניים ולנסות לראות שאנחנו לא נופלים. ואמרתי לו, תקשיב, אתה צריך לעבוד על זה עוד ועוד ועוד. גם פעם אחת לא תעזור, כי יכול שהפעם באה טיפול. זה ילד בן 5 יכול להבין, כלומר, מיומנות. ואז אמרתי לו, שאתה כבר יושב, בוא נחשוב רגע איך אתה לא נופל, ובוא נחשוב מה יכול לעזור לך. וכמובן, נורא תלוי בני כמה ילדים, אבל אם אנחנו לוקחים כמבוגרים משהו שקשה להם ומתסכל אותם, ואנחנו עוזרים להם פרק את זה למיומנויות ולא למשימות. כי אם בן אדם עשה משימה, עמד בה, לא עמד לה, זה נגמר, זה אירוע חד פעמי. אבל היכולת לקחת אתגר, משהו שקשה איתו, ולפרק אותו למיומנויות, לאורך זמן, מייצר גמישות. למה? כי כשאתה עובד לאורך זמן, פחות מעניין אותך אם הצלחת או לא הצלחת. אתה גם יכול לדבר עם הילד ולהגיד, גם אני בהתחלה לא הצלחתי. זה לוקח זמן. ואז הגמישות מתחילה להתפתח. אתה פחות מתרגש, אתה פחות מרגיש תחושת כישלון. כשאתה עושה לאורך זמן, וזאת מיומנות, היום כל הארגונים מדברים בסקילס, אפסקילס, ריסקילס, כל הדברים האלה, אתה כבר מבין, אוקיי, זה מיומנות, זה לאורך זמן, אתה נעשה הרבה יותר גמיש, אתה גם אומר לעצמך, טוב, לא הצלחתי, אבל לא נורא, ננסה שבוע הבא, אגב, במיומנות אחרת, רק הצלחתי אחרי שבועיים, אז ברור שגם פה זה יהיה, אתה הרבה יותר גמיש.
איזה יופי, כמה כלים פרקטיים והיגיון וידע היה פה בפרק הזה, ואני חושבת שאפילו מספיק שתיקחו משהו אחד ממה שדיברנו עליו, כמו לחשוב נגיד על כמה סנריואים, או לכתוב רגע מה אני עושה ולמצוא מה שם פחות עובד, או לעשות את הסלף סטאדי על עצמנו, או באמת להפוך דברים קשים למיומנות, לא להסתכל על זה כעל קושי, אלא פשוט חסרה לי כרגע המיומנות, ויש עוד הרבה באמת דברים ש... דיברנו עליהם ואלינו פה, אז מספיק לעשות איזה משהו קטן כזה, ווואלה, נהייתם יותר גמישים מחשבתית, והדבר הזה ממש יכול לשנות חיים, בעסק, בעבודה, בקשרים זוגיים או חברתיים, זה באמת תחום מאוד מאוד חשוב, אז אני ממש רוצה להודות לך, המון המון תודה.
איזה כיף, תודה שאירחת אותי.